ברוכים הבאים ל... The Sweep!
אוקיי.
מקצוענות של דביר בפרק 175.
יש לנו סקר המשך שם, בהמשך הפרק, אבל זה היה המיקרופון עושה אלמו?
וואו, אוקיי, המיקרופון היה רחוק ממני כשהתחלנו ופתאום הבנתי את זה שנייה לפני, ולכן קרבתי אותו אליי בכל שעשה... זה סאונד מושלם. שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. חזרה באולפן, כרגיל אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובספוטיפיי, יוטיוב ובאתר הופס. שלום סתיו.
אהלן דביר.
שלום סגב.
ערב טוב דביר.
אנחנו נתחיל, כמו תמיד עם הסקרים שלנו. את הסקרים אתם יכולים לשמוע ולהגיב ולהצביע בטוויטר, קרוב לביתכם. רק רשמו, The Sweep, בטוויטר. לך על זה סגב.
סקרים אבדול ג'אבר, חברים. אז מי עושה אלמו יותר טוב? דביר, ג'ף פסן או המיקרופון של דביר? 88% הולכים עם דביר. דביר, אתה מפוספס אולי כמדבב מקצועי?
I'm happy about it.
ממש טוב. אלוהים ישמור. גם אתה יודע, לפעמים אתה עושה חיקוי ויוצא לך טוב, ואז אתה כזה מפחד כזה שלא תצליח כבר, אתה כבר, אתה יורד ברמה, ואתה לא יורד.
לא, תעשה איתי רעיון של אלמו, אני אהיה לא טוב ברעיון.
אבל לא משנה, גם אז עשית כמה פעמים, והיום הבאת ממש אלמו, עכשיו גם הבאת אלמו טוב. יפה מאוד, כל הכבוד, באמת כישרון מבוזבז. סתיו, אתה יודע מי זה קמי ברץ? שאלנו את הקהל, האם אתם יודעים מי זה קמי ברץ? וזה היה צמוד. 51% לא יודעים מי זה קמי ברץ.
ציפיתי שיותר שלא ידעו.
באמת?
כן.
אתה אומר על סמך הקהל הצעיר יחסית שלנו. שאלה אחרונה, תאו קפה. ברור שקפה, למרות שזה היה צמוד גם. 55% הולכו עם הקפה, זה הכל.
וואו.
כמה ילדי טבע שאוהבים ללכת
ותעדר. אני סגר איתכם.
גם יש אנשים שפשוט לא אוהבים קפה, כאילו לא עשו את השלב אומץ הזה של זה מר, מה זה המשקה הזה?
אבל זה לא חייב להיות מר.
לא, בהתחלה,
שאתה שותה פעם ראשונה. שותה קפה סוכר, הכל בסדר.
שאתה שותה פעם ראשונה, שאתה בן 16 כזה, זה 15, 14, לא יודע כמה, זה כזה לא טעים. ואז...
לא הרשו לי לשתות קפה בגיל הזה.
לא הרשו לי. סתיו, אל תצא עם הפושטקים האלו ותשתו לכם קפה.
סבתא שלי, טבעון. סתיו, תפסיק, אתה יכול להיפצע בנקי.
אתה יודע מה קפאין עושה? דביר, אלה היו הסקרים בחזרה אליך.
תודה רבה לך, סגב. אנחנו עוברים, ברשותכם.
לאלמו.
לאלמו? אתה רוצה שאלמו יציד את ה...
את הסגמנט.
אתה רוצה שאלמו יהיה כל פרק במקומך.
איזה חמוד, איזה כיף זה יהיה לנו.
תראה את זה לסקר, האם הייתם מעדיפים את אלמו במקום דביר? שנחה את הפרק.
אתה לא רוצה לראות את התשובה לסקר הזה.
אני לא רוצה.
מדהים.
אני ירדתי משבוע טוב בסקרים, אני לא... אתה מוכן?
תמיד.
ועכשיו, רשמים מהשבוע.
זה ממש טוב, אפילו בעברית זה טוב.
זה לא פייר שאני צריך לעלות אחרי.
אתם יודעים דרך אגב את הסוד לאלמו, זה כמו מיסטר הנקי מסאוט פארק, אבל מיסטר הנקי יש לו מבטא דרומי כזה קצת.
כן.
כאילו זה כזה.
סאדרני.
האודי הו.
נכון. יפה. אתה טוען שמיסטר הנקי ואלמו הם קרובי משפחה?
כן, אחד הוא מהדרום.
אתם שאלמו הוא פדופיל?
כן. טיטל מאלמו.
דביר, במקור היה כתוב משהו על טראמפ שהוא בק, אבל הוא לא בק, כנראה, וטוב שכך. המאבק סביב פתיחת העונה, בעלי קבוצות עם כיסים מרוקנים, עונת 2021, זאת עונת המבחן הגדולה של אדם סילבר. מחשבה רנדומלית, ועם כל הכבוד למקצוע, אבל וטרינרים, 80% מנחשים. חוץ מדוקטור דוליטל.
קראת את זה 80% מנחשים.
חוץ מדוקטור דוליטל, הוא יודע מה הוא עושה. ביל ברנואל. כתב הפוטבול הבכיר של ESPN, פרסם כתבה מעולה וארוכה על ההסבר איך השושלת של הפטריוטס הגיעה לסיומה. הכתבה שלי לא פחות טובה והרבה יותר קצרה. ברשותכם, אני אקריא לכם אותה. טום בריידי. אני חייב לומר שאין לי מושג איך דני אבדיה יהיה. אחרי שראיתי את פאו גסול, מתקשה מול יניב גרין, חשבתי שהוא יהיה בסט. והייתי בטוח שדרנגן... דרנגן.
דרנגן!
והייתי בטוח שדרגן בנדר יהיה כוכב.
דרנגן.
אבל אני בכל זאת אאמר, אולי הוא יהיה טוב, ואולי הוא לא יהיה טוב, ואולי יהיה סתם. אני לא מבין, איך ברצלונה עשתה רק טקו? חשבתי שכל הבעיות נגמרו, ברגע שברטומיאו התפטר. אנדי דלטון, חיובי לקורונה, וחיובי לזעזוע מוח. למי שעוקב, אחרי ליגת העל בכדורסל, מכבי חיפה, החזירו את דבון ג'פרסון, ששיחק שם בעבר. הבעיה, הוא נראה כאילו הוא אכל את דבון ג'פרסון. כמה נמוך...
חשבתי שתלך על דובון ג'פרסון.
איי, דאם. כמה נמוך צריך לרדת ברמות של ליגות פוטבול עד שמוצאים קבוצה שהג'טס יכולים לנצח. יש לי פטיש למשדרי בחירות. אני תמיד מלא הערכה ליכולת של האנשים בפאנל למלא את זמן האוויר בכלום. Rest in peace, שון קונרי. אלה היו רשמי השבוע.
יפה מאוד.
לא בא לי לנסות לעשות חיקוי של שון קונרי ולהרוס את כל הדמוי.
יאללה, מסביב לשולחן. חיקוי של שון קונרי.
לא, איפה? אין לי מושג איך לעשות חיקוי של שון קונרי.
חיקוי סקוטי. מבטא סקוטי.
בונד, ג'יימס בונד.
ג'יימס בונד.
I'll take swords for 500, Trebek.
לא ברמה של אלמו.
זה מהסנל דרך אגב. לא, זה לא ברמה של אלמו. בכלל.
יאללה, תשלחו אלינו חיקויים של שון קונרי.
אם אתם שולחים לנו חיקוי של שון קונרי, אנחנו מבטיחים להשמיע.
לא משנה, טוב או רע, אנחנו נשמיע.
עדיף רע. בלי לרמוז על מה אנחנו רוצים. אוקיי, בואו נמשיך ונדבר על העתיד של פילדלפיה 76ers.
אנחנו... נתנו פול מצוין, כאילו.
כן, אנחנו דיברנו קצת, כי דיברנו שבוע שעבר על דרל מורי ועל ה... אפילו לפני שבועיים, על המינוי שלו החדש, ועכשיו זה נהיה רשמי. אז אנחנו נדון אולי קצת, אבל חלק מהדברים כבר דיברנו, בעיקר על שילוב של אמביציונס ומה צריך לעשות עם זה, ואיך זה מתאים לשיטה של דריל מורי. נתחיל שנייה מהפייסטיים שעושה עם הסנטר החדש שלו, ג'ואל אמביד, ובו הוא עלה תמונה וכתב On to Bigger Things.
הוא הזכיר במסיבת עיתונאים שלו את הציטוט שהוא אמר פעם על שק. מה שאלו אותו, מה קורה מה לך את שק בקבוצה? הוא אומר, הייתי מוסר לו 100 פעמים את הכדור. אז כאילו, קטע של יאללה, אני מגניב לי אמביד. מצד שני, מאז שהוא התמנה שם, כאילו לא מפסיקות שמועות שהוא רוצה את הרדן, אז כאילו...
כן.
אתה יודע.
אתה לא מאמין לזה?
שהוא רוצה את הרדן? אני בטוח שהוא רוצה את הרדן.
וזו שאלה מאוד מאוד גדולה בקשר לעתיד של פילדלפיה.
אבל אני חושב שאם הרדן מגיע, זה על סימונס, לא על אמביד.
זה גם, זו השאלה המרכזית פה. כאילו, מה אתה יכול לתת? יש סיכוי שאתה שם שם, כמו שבטלר היה שם עם סימונס ואמביד, להביא את הרדן לשם, ולוותר על כל המסביבים, טובייס,
איך אתה מביא את הרדן?
בחירות ראשון.
רגע, אתה יוסטון, אתה לא עושה סטרייד-אפ סימונס הרדן?
חדש מה יוסטון, רק בגלל הגיל.
ואתה עושה...
למרות שאני מאמין שזה טרייד שכאילו הופך אותי לקבוצה לא רלוונטית לעשור.
אם אתה יוסטון.
אם אני יוסטון.
אבל, כן, אבל אתה יכול לעשות את זה, או לחכות שנתיים, אתה תבוצה לא רלוונטית לעשור, אתה אומר לך את סימונס.
לא, זה אמרתי, אני עושה את זה חד משמעי, בגלל שאני פשוט מאפשר לי לתקן את הטעויות של עצמי. וגם כאילו, הרדן עם אמביד והריס,
ריצ'רדסון, ואתה אוהב או לא אוהב את הורפורד,
לא, אני משער שהורפורד... אני לא יודע איך אתה נפטר עם הורפורד, אבל...
אנחנו נדבר על... יש סעיף אחוזים.
אבל זו קבוצה ממש טובה. למרות שעשיתי... אני לא יודע איפה שמעתי את זה, אבל אם אני לא טועה ש... אם אני לא טועה, קראתי שסימונס הוא ה... לא, אני בטוח קראתי את זה, אני לא...
זה איך שניסחת את המשפט הזה, זה... אם אני לא טועה, אז... אם אני לא טועה...
יש סטטיסטיקה
ש... אני לא בטוח.
לא, אני... מה שבלבל אותי זה, אני לא זוכר אם זה הכי טוב בליגה, או טופ 5 בליגה, אבל כאילו, סימונס הוא מהמובילים בליגה ביצירת שלושות לאחרים.
וואלה.
מה וואלה? אני העליתי את זה בפרק לפני שבועיים, אני אמרתי את זה.
דביר, מי זוכר דברים?
מה?
מי הקשיב לך?
כן, מי זוכר דברים כאלה?
אם הייתי אומר את זה בקול של אלמו, הייתי זוכרים.
תודה.
אתה תבין כבר את הרמז, אני אומר לך את זה, כאילו, מאז ששמענו את החיקוי, אני כאילו דוחף את זה בקטנה, כאילו, אלמו.
פורים, הפרק הבא.
אלמו.
טוב.
בבונג.
מה עוד?
אתה חייב להתנצלות.
אני לא... תשמע, אני לא יודע אם אני חייב להתנצלות.
או.
בקטע כאילו...
You should really say you're sorry.
מישהו... זה כאילו בעברית איזשהו שם של קמומיל, אתה יודע?
סלט, אני צריכה וזהו. תני טעיתי.
אני לא יודע.
תני טעיתי.
אני לא יודע, כי כתוב גם בבונג במקומות. יש גם בבונג.
שלא כתוב שאין איות, שאין ניקוד.
שיש איות, באנגלית.
לא, באנגלית כתוב בבונג. באנגלית
כתוב גם בבונג.
אבל זה בבונג, בעברית.
בעברית, ובבונג כותבים, וויסוצקי קוראים לזה ככה, אבל לך תסמוך עליו.
פילדלפיה?
בוא נדבר על מה הקבוצה צריכה לעשות כקבוצה. זה מאוד קשה לדבר על זה. בגלל כל הסיפור עם ארדן, ואתה לא יודע לאן זה ילך. אבל בוא נגיד שארדן לא בא, כי כרגע זה...
מה הם יכולים לעשות? מה זה מה היא צריכה לעשות? כאילו, מה הם יכולים? הם משלמים להורפורד שנים, הם משלמים לשלם להריס שנים, הם משלמים לסימיוס שנים ולאמביד שנים, ובין לבין מה אתה יכול לצרף, כאילו, ו...
זה כאילו הפוזיציה התמידית של דרי מורי, כאילו, הוא כמה שנים מביא את החוזים המטורפים לכוכבים ומנסה למצות עם זה עד הסוף ולהחליף את קריס פול בראסל ווסטבורג ולהביא... כדי לנסות להוציא עוד קצת מיץ במכונה שיש לו, ועכשיו יש לו עוד כמה שנים של עוד מכונה שצריך עוד פעם להוציא שם את המיץ.
אז הייתי אומר, אם אתה יכול להיפטר מהורפורד, או אפילו יודע מה, אם אתה יכול להיפטר מהריס, גם יהיה כאילו, ולהביא אוסף חתיכות ומשהו שכאילו זה, אז
אבל אין להורפורד ערך, יש לו ערך שלילי.
נכון, אז אני
אומר... אם אתה לא זה שצריך אותו, אם אתה לא זה שצריך את הגבוה שיכול לזרוק מבחוץ, אז מי כן?
אני אומר... אם אתה יכול, אני לא מאמין שהוא יכול.
כן,
אני
חושב
שהורפורד זה מהאחוזים הגרועים בליגה היום, אבל... אז בהנחה שאתה לא נפטר מהורפורד, אתה לא... גם אריס יהיה קשה למכור אותו בלי להצמיד אליו, וזה בחירות טובות. אז אני לא יודע, זה רק להביא מציאות, ואחד הביקורות הכי גדולות שאני נתתי על דרימו, זה עובדה שהוא לא מצליח למצוא את המציאות הטובות האלה, להחזיר את מרקל פולס.
לא.
אופה.
לא. פילדלפיה איך שהיא עכשיו לא קונטנדרית בשום צורה.
רגע, אני רוצה לעצור פה, כי פילדלפיה יש להם חומר שחקן, סמריה כאילו את ההומור על הורפורד, הוא עדיין שחקן טוב, והריס הוא שחקן לא רע בכלל. אחד מהמגבלות של זה היה אחד פציעות, ומאמן שהוא לא היה מספיק טוב, אולי מועדון שלא ידע מספיק טוב להוציא את המעלה, אז זה לא שפילדלפיה קבוצה רעה. אם פתאום נגיד דוק ריברס מצליח לחבר את כל הצ'קרות שלהם ביחד, ומצליחים לעשות שם סכים טוב, ודריל מורי, דריל מורי מוצא מהשוליים, מצליח להוציא זהב, או להצליח לעשות פה איזשהו מניבול, שזה כאילו אחד הטיקטים שלו, אז כן, בטח שהם קונטנדרים במזרח. למה לא?
ואל תשתכח שיש לך.
מה זה במזרח? קונטנדרים לקחת אליפות.
מי שקונטנדר במזרח?
הגעת לגמר, יש לך סיכוי, כאילו, עזוב, מה זה? בסוף קבוצה אחת זוכה באליפות בכל שנה, הם יכולים, יש מסלול שהם יכולים, צריך לקרות המון דברים שלא ראינו לאורך כל ההיסטוריה המשותפת של אמביד וסימונס. אולי להוציא זריקה שקפצה שלוש פעמים, ואז גם היה באטלר, אבל כן, יש רודמפ לקבוצה הזאת, בלי שום שינוי דרסטי, עושה עונה הרבה יותר טובה בעונה הבאה.
אל תשכח שמתוך השאלות, כי סך הכל הטיימליין של פילדלפיה טובים, זה שלוש שנים, ומתוכם שנתיים היה לפחות אחד מהם פצוע בשלבים המחריים. אז כאילו, מאוד קשה, מאוד קל...
אם אתה קורא לשלשולים פציעה.
מה זה?
אם אתה קורא לשלשולים פציעה.
דייפס, אני קורא לזה פציעה גם. אז נכון, כן, אנחנו לא רואים מהם לאורך העונה קבוצה שהיא... מראה יכולות כמו הגדולות, אבל בוא נדבר עכשיו לרגע כמה דברים חיוביים, מעבר לשינוי הניהולי והשינוי בעמדת המאמן, יש לך שלושה שחקנים ברמות שונות של מוכנות, שיכולים לעשות קפיצת מדרגה שנה הבאה, מתיס טייבול כבר הראה דברים מאוד מאוד טובים, ועם עוד שנה ב-NBA, הוא... באמת? אין, מתיס טייבול?
אני גם, כן.
קצת הגנה, זהו.
אני חושב
ש... מה הוא בתקרה, ג'יי קראודר?
אני יכול...
לא. בתקרה שלו הוא ג'יי קראודר?
תראה, אנחנו צריכים לזכור רגע את הפילוסופית של דריל מורי, עם כל השינוי שהוא יכול לעשות, וזה שהוא לא מחויב לדבר מסוים, אבל שחקני הגנה, שהם ספשליסטים, כמו מתיס טייבול, הוא מהטובים בליגה, במה שהוא עושה. עכשיו, אתה צריך להוסיף לזה גם את העובדה שהוא עדיין צעיר.
אני המכין תה הכי טוב בליגה.
לא, אבל... אני לא... אנחנו יודעים מה זה שיש לך את השחקן הזה. זה אחלה שיש לך אולי את הסטופר הזה, ואם הוא יפתח כלי יותר טובה, אז בכלל הרווחת, אבל זה בדיוק...
אבל אם התקרה שלו זה מרקוס סמארט, אם הוא מרקוס סמארט בשנתיים הקרובות, יש לי שחקן שהוא שחקן סופר חשוב לקבוצה, שכבר יש לו מקומות התקפים להביא מהם נקודות.
תתחיל איתי מרקוס סמארט.
כן, זה
עכשיו... זה תהיה אותה תגובה.
אחלה שיש לך שחקן הגנה מצוין, אבל אם הוא עושה לך 37% מהשדה, אז בעצם אתה משחק על צד אחד של המגרש. אז כאילו זה אחלה, וזה טוב בספוטס, אבל אם יש לו פתאום תפקיד משמעותי, אז אתה סתם מבזבז תפקיד משמעותי.
אני יכול לעניין אותך עם שייק מילטון?
תמיד אתה יכול לעניין אותי עם מישהו שהשם שלו זה שייק. למרות שזה לא באמת השם שלו.
מה עם זייר?
זייר סמית.
מישהו זוכר בכלל שהוא בקבוצה?
אני זוכר שבו קבוצה.
פעם דיברו עליו, כאילו פעם היה דיבור עליו.
כאילו בחירת לוטרי.
שהם גם עשו, כאילו, לקחו אותו בטרייד, כאילו, זה לא...
אז...
מיקל ברידיז עליו. כן, תיאורטית זהיר, הוא אמור להיות אולי משהו.
לא, אני אומר...
יש פיסס.
אני אומר, יש פה פיסס של שחקנים שאו אתה ממיר עבורה משהו, למרות שהחוזים שהם לא מאפשרים באמת להביא משהו, אם כן אתה מצרף נגיד אותם ולאופרוט כדי להביא משהו יותר טוב. מרקל? מה זה? אני אחזור
למרקל.
מרקל גם גרוע.
אתה לא יכול... מרקל לא גרוע, אתה לא יכול להביא את מרקל.
מרקל משתפר.
הוא צוחק, הוא צוחק, הוא צוחק, הוא צוחק. אתה לא יכול עוד נון שוטר בבקורד של הקבוצה.
בדיוק.
יש פיסז, והבעיה הכי גדולה של פילדלפיה, שאם פתרת אותה, שדרגת את הקבוצה בלי לעשות מהלך אחד, וזה איך אני מייצר קבוצת כדורסל מנצחת.
איך אני מייצר קליעה.
אם אתה פותר את הבעיה של קבוצת כדורסל מנצחת, יש לך קבוצת כדורסל
זה בעיה שצריך לפתור. אני חשבתי שאתה הולך לדבר על הקליעה של בן סימונס.
אבל זה, אני חושב
שמי שלא השתפר.
מי שחולם על קליעה של בן סימונס, אני חושב שכדאי שנעזוב את זה. בן סימונס הוא שחקן שעושה המון המון דברים מצוין, ועושה משהו אחד מאוד מאוד גרוע. אם אתה לא מסוגל לקחת
את השחקן... כן, זה אוף סיזן.
כן, ואז... כן,
וסרטונים בטוויטר, באוף סיזן.
וואי, איזה שלושות.
סטף קרי.
וואי, וואי, אחד מאחד.
אם אתה לא מסוגל לקחת כישרון כמו בן סימונס ולהצליח להפוך אותו לחלק מקבוצת כדורסל טובה, אז אתה לא טוב במקצוע שלך.
ואתה יודע שתעשה הפסקה ותלך תצאת עם המשפחה שלך. לשבועיים, עד שאתה כזה... אני לא יכול עם זה יותר.
במידה והבאה של באמת הרדן, כמו שדיברנו מקודם, הוא שחקן אחר טוב. את מי אתם, על מי מבטרים מהשניים המובילים, סימונס ואמביד?
מי שיוסטון יותר ירצו.
כן, אתה אומר כאילו, הוא
גם עבר? גם לי בעיה, כן, אני גם
הוא עבר? אתה לא אומר שאמביד יותר...
אם אני יכול להביא הרדן, קחו מי שאתם רוצים.
אמביד לא ילך בשני. יותר טוב עם הרדן? כי אני שואל אותך מה אתה מעדיף, לא מה יוסטון ירצו.
אתה יודע, תראה, אם אני עכשיו חושב בנעליים של דריל מורי, נראה לי להביא את הרדן ולשים את סימון סנטר, זה מגניב.
באמת? סימון סנטר?
פי-ג'י טאקר היה הסנטר שלו ביוסטון, והוא חשב שאם זה הולך לי לשרוף את הליגה, אז כאילו זה לא מחשבה זויה.
40 יותר.
לא, אבל גם סימון יודע לנהל משחק. פי-ג'י טאקר הוא עומד תקוע בצבע.
רק הופך את זה לעוד יותר טוב, כי זה אומר שאתה יכול לעשות משחק גם מהפוסט וגם מה...
גם ניקולה.
אבל לא, אני...
בהצלחה מול דייביס בגמר.
זה שני שחקנים, שניהם גם אמביד וגם סימון, הם שחקני כדורסל מעולים. אני חושב שעדיין לא ראיתי איך אנחנו, אתה יודע מה, יוקיץ', אמביד, בסוף אתה צריך לפגוש את דייביס או את יוקיץ' או...
אתה משאיר את אמביד אצלך.
כן.
נותן את סימונס.
אבל זה לא, לא אני מעדיף את הרדן ותבחר אתה מטר.
הימור, ככה עכשיו.
שניהם בקבוצה וזה הסגל של
הרדן
לא,
הרדן לא מגיע.
לא.
אני אומר שארדן מגיע, אני אומר שארדן מגיע ובן סימונס הולך. סתם, האמת היא שאני באמת חושב שארדן יבוא ומשלחו מלא נכסים שדביר, דביר, מה, את מטיס טייבול, אתה יודע איזה פרוספקט, ושייק מילטון.
אולי הוא יהפוך למרקוס סמארט יום אחד.
יום אחד הוא יהפוך למרקוס סמארט, אתה יודע איזה פלוס זה, תסתכל על בוסטון. ואולי יוסיפו לך את ג'וש ריצ'רדסון. אתה יודע שיסיים הוא קולע טוב? יש לו כמה תקופות
בעונה. וזייר סמית?
זייר סמית.
מייק סטרוטל, חוזה נגמר.
וואו. יאללה.
סגרנו.
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week? לגלן רובינסון יש פלייר אופשן של 2 מיליון שנראה לי שהוא ייקח.
אחלה פתווה, תודה.
זה מינימום, לא?
כן. אני אתן לך את גרועה, אבל אתם מקבלים אחרי זה פינוק.
יאללה.
בסדר?
כן.
Okay. You win some, you lose some.
כן, כן.
ב-1-0 של ארסנל מפנדל, שבוע נגד מנצ'סטר יונייטד, ניצחה, היא סיימה רצף של 29 משחקי פרמייר ליג ללא ניצחון חוץ נגד קבוצות טופ 6, מאז 2015.
אוטש.
כן.
אוטש.
כן. הקשבתי, סליחה.
בסדר.
ב-1-0 של ארסנל. ב-1-0 של ארסנל מפנדל, מפנדל שמשחקה השבוע נגד מנצ'סטר יונייטד, בזה היא סיימה רצף של 29 משחקי פרמייר ליג, ללא ניצחון חוץ, נגד קבוצות, מה שנקרא, טופ סיפס בפרמייר ליג, מאז 2015.
טובים
ארסנל. כן. אבל אתם רוצים אחד טוב?
כן.
אבל אתה צריך להבטיח לי שאתה מאזין. דניס רודמן.
יו!
הבאת את זה גם?
זה מעולה.
זה היה באיזה טוויטר? לא ראיתי את זה.
כן.
אתה יודע מאיפה זה?
מאיפה
פתאום הסטאט הזה הגיע?
לא יודע, suggested for you.
יופי.
בואו, אפשר לשמוע, קהל, אני, אנשים שלא מכירים את ה...
דניס רודמן, אני אתן את זה בסטאט, ואז אני אפתח, כי יש פה סיפורים מדהימים. הוא שבר את שיא הריבאונדים למשחק באנגליה, בליגה האנגלית, בגיל 45, עם 23 ריבאונדים, אחרי שחזר מפרישה.
מטורף.
רגע. הוא חזר מפרישה לשחק באנגליה.
שלושה משחקים.
שלושה משחקים הוא עשה 23
ריבאונדים? הוא חתם על חוזה לשלושה משחקים באנגליה.
הוא חתם על חוזה לשלושה משחקים, באחד מהם הוא לקח 23 ריבאונדים ושבר את השיא הליגה בכל הזמנים.
וואו.
שמאז נשבר.
אוקיי, תן לי את
האינסייד. הדבר הזה פורסם בספר של ניק נרס, Rapture, שפורסם, והמאמן שלו היה ניק נרס.
באנגליה.
כן, ב-2006 ניק נרס סימן באנגליה את ברייטון בארז, שהחתימו את דניס רודמן, כלומרתי, לשלושה משחקים. במשחק הראשון הוא גרם להפסד של הקבוצה, כי הוא החתיא עונשין בשניות הסיום, ואז באחד המשחקים שאחר כך הוא באמת עשה את השיא הזה. כמה אנקדוטות. אחד, הוא הגיע לקבוצה אחרי שהוא נזרק מבית האח הגדול, סלבריטי.
באנגליה?
לא.
בארצות הברית.
הוא חתם על חוזה של שלושה משחקים ב-$75,000, $25,000 למשחק. הוא הגיע למשחק הראשון באיחור של 20 דקות בלימוזינה.
כמובן.
קלאסי.
והנגיעה הראשונה שלו בכדור באנגליה, הייתה מסירה מהפרקט לאלי אופדנק.
בום.
גדול. אני לא יכול, כשאתה אומר את המשפט, הנגיעה הראשונה שלו בכדור באנגליה, אני לא יכול לדמיין משהו אחר חוץ מכדורגל, אני מצטער, כאילו.
אמרתי, כן, הוא...
זה כאילו ישר ברייטון, אה?
הוא עשה את זה, הוא ניק נרס, אימן באנגליה, אימן בליגה האנגלית.
כן, הכל מתחבר לי בכדורגל.
כזה טד לאסו.
יפה, אחלה סיפור.
תודה.
ביום ראשון, קנזס סיטי שיחקו מול ניו יורק ג'טס. במשחק הזה, פטריק מהומס מסר 5 טאצ'דאונים.
וואו.
זה יותר ממה שהג'טס עשו כל העונה.
וואו. רגע.
אתה, אני מבין מה אתה לא מבין נכון.
זה רק פס טאצ'דאונס.
בדיוק.
פסינג טאצ'דאונס. לא, הם עשו... הג'טס עשו טאצ'דאונים בריצות וכאלה, אבל הם לא קיבלו את
ה... הם עשו 4 טאצ'דאונים במסירה כל העונה.
אדם גייס, המאמן של הג'טס, הפסיד יותר משחקים ב-20 הפרש או יותר, מאשר ניצחונות שיש לו בתקופה שלו כמאמן הג'טס.
אאוץ'. מי אתה מעדיף להיות? הג'טס או אטלנטה? שאטלנטה, הג'טס לא ניצחו עד עכשיו אף משחק, אבל אטלנטה כמעט מלא משחקים הובילו במלא, והפסידו את זה ברבע האחרון, כזה בשניות האחרונות. המון משחקים.
אטלנטה, יש לך פיסס.
כן, אבל אתה...
הצ'ארג'רס הפסידו יותר משחקים שהם הובילו 17 הפרש מאשר אטלנטה.
כן?
כן. העונה.
בתור אוהד, אני חושב שאני מעדיף להיות הג'טס.
אני מעדיף להיות הג'טס.
אני לא מעדיף להיות הג'טס.
לא, כי אתה יודע מראש...
אתם כולל.
לא, כי אתה יודע אבל מראש שזה הולך להיות רע.
לא, סתיו הולך להגיד שהוא מעדיף להיות הג'טס, יש לך סיכוי לקבל את טרבור לורנס. זה...
לא משנה, עזוב אותך את זה. עכשיו, רק העונה הזאת, אתה מתבאס נורא כל פעם להוביל ולהפסיד בסוף?
אני חושב, אבל זה קרה, זה יקרה כל הזמן.
זה עונה 16-0, זה כאילו ביזיון שכאילו... אתה יודע, ב-NFL לא אוהבים את זה, אתה רוצה לגמור מה...
זה בטוח יהיה? כאילו, אתה לא רואה אותם גונבים ניצחון בטעות? קוביד כזה לחמישה שחקנים.
קוביד זה הדבר היחידי
שיכול לעזור להם.
קוביד שבטלו את השבוע האחרון במפסוך 0-15, זה יציל אותם מלהחזיק, כאילו להיות עוד אחת שעשתה 0-16.
יש עוד קבוצה אחת בלבד?
שמה?
שעשתה 0-16?
שניים, קליבלנד ודטרויט.
איזה שנים?
קליבלנד עשו לפני 3 שנים. קליבלנד היה להם...
ניצחון אחד בשתי עונות.
וואו.
והליינס שהם כאילו פשוט נוראים.
טוב. Moving on?
Moving on.
טוב,
המבזק,
חברים. רגע.
סדר, אני מזכיר לך.
אוי, זה קטן נורא. כן, יעקב אילון. כן, כן. אחרי 29 שנים, AFC ווימבלדון חוזרת לפלאוג' ליין.
פלאו.
פלאו ליין. האולם הביתי שנמכר על ידי הבעלים, חזר לשמש את קבוצת האוהדים במשחק נגד דונקסטר ביום שלישי.
דונקסטר.
דונקסטר. ביום שלישי.
שחקת מנג'ר.
אמרתם שניכם שונה, לא?
כן, אמרנו שונה. אני אמרתי דונקסטר, הוא אמר דונקסטר. בסדר, זה בכל מקרה לא דונקסטר.
AFC ווימבלדון, שהוקמה לאחר שהמועדון המקורי הועבר למילטון קיינס ב-2003, שיחקה עד לשבוע הזה בקינגס מדו סטדיום. מייק טייסון נקרא לזירת אגרוף על ידי לא אחר מאשר כוכב ה-NHL לשעבר, האינפורסר, ג'ורג'ס לארק.
האינפורסר, ג'ורג' לארק.
ג'ורג' לארק, ביג ג'ורג'.
לארק.
טוען שהודעה רשמית עומדת לצאת ושהקרב הוא 75% סגור. מאז שחזר מפרישתו, כוכבי רגבי אוסטרלים, אבא של המתאגרף טייסון פיורי וגם אגדות MMA מנסים להיכנס לזירה עם איירון מייק. ולבסוף, רשת חנויות משחקי הוידאו והקונסולות GameStop פתחה בתחרות עובדים. במסגרת התחרות, הסניפים השונים התמודדו ביניהם בריקודים ברשת החברתית טיקטוק. בין הפרסים לצוותים הזוכים, 10 שעות עבודה נוספות בבלק פריידיי. טוב, עשיתי, כאילו עליתי עד איזה גל, אז כאילו חרבנתי הכל בסוף.
היית מצוין באחרון.
כן.
אתה סתם, אתה רוצה להגיד משהו על הפרס?
על גיימסטופ? מה, זה תהיה מיימבה של המלות.
מה, זה שהפרס שלך זה עוד 10 שעות עבודה?
עוד 10 שעות עבודה זה נורא.
זה ים המלות, זה לעבוד בבלק פריידיי, כאילו אתה עושה ים כסף.
סתיו, היית בעגלות אמרת?
לא עגלות,
אבל... אבל משהו כזה, כן. שאתה יודע שבלק פרייט, אני הייתי בבלק פרייט, אני יודע, זה... פפ, וואו. זה חודש וחצי אתה עובד, ובלק פרייט אתה עושה את אותו דבר.
אתה יודע למה קוראים לזה בלק פרייט?
על מה זה מבוסס השם?
כן.
לא.
אתה יודע?
לא.
בדיוק על זה, שזה החודש שבו אתה עובר מרד, כאילו מפסדים, להיות בבלק כאילו חיובי, ואז כאילו אתה מתחיל להרוויח, כי כולם קונים פצע, בגלל זה זה בלק פרייט.
יפה.
אבל זה קורה במיוחד בנובמבר, כי זה סוף השנה וצריך להיפטר ממלאי וצריך...
זה יוצא להם מושלם, כי זה מתחיל ב-Thanksgiving, עד סוף השנה זה תופס כל המתנות לכל החגים.
אבל יש גם קטע של שנת המס, נכון?
שנת המס, בארצות הברית זה באפריל, עושים כאילו מס, זה אפריל עד אפריל.
טוב. סתיו, אתה כתבת לנו משהו שאתה רוצה לעשות עכשיו?
כן. רוב, כאילו, יש קיבורי על סופר, יש להם סופר פאורס, וכאילו כל אחד שהוא לא אנחנו, יש לו איזשהו כישרון על שמשהו שהוא ממש יותר טוב מאחרים. אבל בגלל שזה אנחנו, ומצאים כאן לך שאנחנו לא עושים שום דבר יותר טוב מאחרים, מה שכן יש לנו זה אן סופר פאור. משהו שאנחנו הכי גרועים בו שיש.
אז
מה זה הדבר הזה שלך? מה זה שלך, דביר?
הדבר הזה שאני הכי גרוע בו, האמת היא, אני חייב להגיד,
כן. אפשר להגיד אחד עבור השני.
דביר, דביר, כן. אבל דביר, לדביר תהיה רשימה ארוכה לגביי. אבל אני חושב...
תן לכם את זה כאלמוש, תזכרו.
לא, אני חושב כאילו, אם זה הכי הרבה, כאילו בסדר, תודה דביר. אבל אם זה הכי הרבה זיכרון, אני קטסטרופה. כאילו, אני לא... סיוון יודעת שהיא... יכולה לספר לי משהו בשבוע מסוים, ושבוע אחרי זה לספר לי, ואני הופתע באותה רמה שהופתעתי בפעם הראשונה ששמעתי את זה. ממש ככה.
קלאסי.
דביר?
זה לא מצחיק, אבל זה נראה לי אמפתיה. זה יהיה מפתיע, כי אני כן בן אדם שהוא דואג לאנשים אחרים.
אתה הכי גרוע באמפתיה?
כן.
זה היה סופר פאור שלך?
אם סתיו רוצה לעשות את שלו, ואז אני אתן לי עוד כמה זמן לחשוב על משהו.
זה קשה, זה משפט קשה להגיד על עצמך, שאתה הכי פחות אמפתי.
אצלי זה ריכוז.
טוב, זה כרגע הוכח אפילו בסגמנט הקודם.
אני הגעתי למצב להוציא קולנוע, אני אפילו סרט לא מסוגל לראות תוך, בלי כאילו... להתחיל לרעוד תוך כדי...
כן, וכל הטכנולוגיה וכל הטלפונים לא בדיוק עזרו לך להתמודד עם
הדבר הזה. זה ממש כולנו, אבל זה לא חושב שזה אתה.
כן, כן, גם אני לא יודע אם זה...
שתניה.
גם אני מאוד מזדהה עם זה, אבל אני אומר, השאלה אם זה הכי...
לפני שאתה אומר את זה, בוא נעלה את זה כדי לסקר.
אוקיי.
האם אתה מסוגל לראות סרט בבית בלי...
סדרה, תן לי... אין סיכוי שאתה רואה סדרה של חצי שעה ולא נגעת בטלפון לפחות פעמיים.
אני רוצה לראות את זה לסקר.
תעלה, תמצא איך נעשה אחרי זה.
האם אתם מצליחים לראות סדרה או סרט בבית בלי לגעת בטלפון שלכם פעמיים?
אוקיי, מאוד וורדי. והדבר השני...
הוא אמר, דביר, תנסח את זה אחרי זה שאתה מעלה את זה, לא... שאתה מעלה את זה סג...
לא שמעתי את האחרי זה.
אבל אם תשאלו את אבי מה הסופר פאוור שלי...
אוקיי.
אז זה...
אני רוצה לשאול את רפי מה הסופר
פאוור שלי. אנחנו לא צריכים לשאול את רפי שום דבר על הסופר פאוור שלי.
תשמע, ילד.
אבי, תגיד שאני עצלן.
מה? זה שמכין אוכל ל... סליחה, חשבתי על מישהו אחר.
לא, זה אביב, אני לא
יודעת. כן.
אני עצלן.
שמות של עונות.
או, 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 או לחילופין חסר סבלנות. לא, אבל יש לי סבלנות.
אבל אני לא חושב.
פרצופים.
אני שאתה סתם... אני שאתה סתם מתמרמר.
פרצופים.
פרצופי סקס.
לא, לא פרצופי סקס.
אתה עושה פרצופים הכי גרוע שיש? אתה עושה פרצופים הכי גרוע שיש?
לא, אני... הפרצופים שלי הכי מעצבנים. כשהיא אומרת לי משהו, אז במקום להגיד לה כאילו מה
אתה עושה? אתה פרצוף לוח.
כן.
אבל הכי? כן?
הכי פרצוף לוח? יכול להיות.
הכי פרצוף לוח?
אוקיי.
טוב.
דביר, אתה רוצה חוץ מהאמפתיה שלך? אתה רוצה...
לא, אבל אני גם קצת פרצוף לוח.
טוב. האם גם אתם פרצוף לוח?
האם אתם יכולים להיות פרצוף לוח לפעמים? לואיס המילטון עקף השבוע את מיכאל שומאכר בטבלת כל הזמנים של הפורמולה 1, וכדי לדבר על הנושא ולהבין האם לואיס המילטון הוא אכן הגדול בכל הזמנים, אנחנו מארחים את בועז קורפל מערוץ הספורט.
הלו.
בועז?
כן.
היי, זה סתיו.
מה קורה, סתיו?
בסדר גמור, מה שלומך?
טוב.
תודה שהצטרפת אלינו, אתה פה איתי עם דביר.
היי.
וצגב הנמשר שלא תשמע. אז אם אתה מוכן, אנחנו נתחיל.
אנחנו נתחיל.
יופי. אז לאחרונה, גדול מה שהבאנו לך זה להתחיל בשאלה, לואיס המילטון או מיכאל שום אחר?
וואו, זה כמו לשאול שוקו או וניל או משהו בסגנון, אתה יודע.
אבל ברור שווניל.
שוקו.
כן, אתה רואה, כל אחד יש לו את ה... לכל אחד יש לו את הפייבורית שלו.
אז
מה
שלך?
תראה, אתה יודע, זה דברים שאפשר למדוד, אבל חוץ מהמדידה, ברמת המספרים, המספרים המוחלטים, יש גם את מה שאתה רואה, את פרק הזמן, את הצמיחה, את ההתפתחות, את המנהיגות, הרבה קווים דומים בין השניים, ו... בכל זאת, הוא סיים עם 7.91, זה יגמור עם כרגע 7 וקרוב ל-100, וזה הולך אליו, אם אתה מסתכל במספרים ועל שאר הנתונים, אני הולך עם המילטון.
אתה הולך עם המילטון. זה מוביל אותי למשהו שתמיד טעיתי בכל הנושא של מרוצים, אבל ספציפית בפורמולה 1, הנהג או הרכב?
זה שילוב מושלם של אדם ומכונה, הרי אתה יודע ש... יש לא מעט אלפי ספורט שזה עובד ביחד, כמובן שאופניים ואופנועים, אתה יודע, או כל מיני דברים כאלה, שזאת התחרות של אדם שמפעיל את המכונה, והחיבור הטוב ביותר בין האדם לבין המכונה, מביא את התוצאה הטובה ביותר, ושם בעצם התחרות. אז בלי מכונית טובה אתה לא יכול לעשות כלום, אבל גם בלי נהג טוב שידע להוציא את המיטב מהמכונית הטובה ביותר, אתה גם לא יכול לעשות כלום. ודוגמאות כאלה, לא היו חסרות לנו לאורך ההיסטוריה, וגם יש לנו אותם נכון להיום, ולכן זה נהג עם המכונית הטובה ביותר.
אחלה, אבל אני, ברשותך אני אקשה עליך קצת, ואם נגיד הייתי לוקח עכשיו את החמישה נהגים הכי טובים בפורמולה 1, ונותן לכולם את אותו הרכב, אז במקרה הזה הייתי לצורך העניין רואה את לואיס המילטון טוב מכולם בפער, או פתאום הייתי מגלה איזשהו נהג שפשוט היה לו את המכונית מאוד רעה לאורך תקופה ארוכה.
איפה אתה רואה את הכישרון? אתה רואה את הכישרון דווקא אצל מישהו שעל פניו נוהג במכונית נחותה, ופתאום הוא מצליח להוציא דברים נפלאים. ראינו את זה אצל אקלר באלפה רומאו סאובר, אתה רואה את זה אצל ג'ורג' ראסל בוויליאמס לאורך זמן, וגם אצל נהגים אחרים לאורך ההיסטוריה שהם היו בשנים אחרות ובתקופות אחרות. אז זאת שאלה שלעולם היא לא תהיה. אני מבין את ההיגיון מאחוריה במצב של לבדוק, אבל זה לא כל כך פשוט. האם אני אקח את חמשת האצנים הטובים ביותר בעולם ואני אתן להם את אותם נעליים, הם יעשו את אותם תוצאות?
אנחנו מניחים שהפרש בין הנעליים, אני חושב שהפער בין נעליים ומכונית הוא לא בהכרח אותו פער, אבל אנחנו מבינים את הנקודה שאליה אתה חותר, אז אנחנו לא נקשה סתם. אני רוצה, אני אשאל את זה קצת אחר.
לא, אני לא מתעקש, אתה יודע, לדלג את זה כאילו באיזה קטע מתחכם. אני רק אומר שמה שאנחנו רואים בעיניים, זה לא קח את האוטו סף, תביא תוצאה. יש שם דברים אדירים, תהליכים מורכבים, טכניקות וטכנולוגיות, התאמות, ואתה יודע, כל כך הרבה דברים, זה לא בדיוק כאן ספסה. גם אם תיתן, אם תיתן להם היום חמש מכוניות שהן לא מכונית פורמולה אחת, מכונית, בוא ניקח פז'ו 208, אז אולי אתה תוכל לראות מי כן מצליח, אתה יודע, להוציא ממנה דברים טובים יותר ומי דברים, ודברים טובים פחות.
אני רוצה...
אבל במכונית פורמולה 1 זה לא כל כך פשוט.
אני מקבל את מה שאתה אומר, ועל בסיס זה שאתה אומר את זה, אני רוצה לשאול את השאלה, שאולי היא קצת וריאציה של דברים שכבר שאלנו, אבל איך אתה...
רגע, כל פעם שמישהו שואל שאלה, אני רוצה לדעת מי.
אני דביר. היי.
היי.
אתה כתפקידך, כמישהו שמסקר את הספורט, מה הם הכלים שבהם אתה יכול להיעזר אולי, כדי לנסות באמת לשפוט בצורה טובה יותר מי הוא הנהג ומי הוא המכונה? או... איך אנחנו יודעים עכשיו לתעדף, לא את הנהגים דווקא, אבל את החברות הטובות ביותר?
כאן זה הרבה יותר קל. דווקא במקרה הזה, כשאתה מסתכל על קבוצות ויצרנים ועל דרך שהם עושים, זה הרבה יותר קל. קודם כל, טכנולוגית. מי מצליח לייצר ולפתח תחת החוקים הקיימים, והחוקים הם קשוחים מאוד, ותמיד זה ניצול של כל מיני פרצות בחוק, באנגלית קוראים לזה לופול, של התקנות עצמן. אין לי דרך להראות לכם עכשיו את הספר, אבל אם תיכנסו לאתר של ה-FIA.com בפרק של הפורמולה 1, תקבלו את ספר התקנות הטכני, שלפיו הקבוצה צריכה לעשות את המכונית, החל ממידות האורך והרוחב והמשקל, ודרך כל מיני דברים טכנולוגיים אחרים, ואז אתם תגלו מי זאת שמצליחה להבריק ולהביא את השיחוק ההנדסי, כי זה בעצם העניין. מדובר פה באיזה סוג של מרוץ חימוש בין יצרניות המכוניות השונות, גם אם זה קבוצות קטיות שהן לא יצרניות רכב. אתה יודע, אלפה טאורי זה לא פרארי וזה לא רנו, אתה לא יכול להיכנס לסוכנות בפתח תקווה ולקנות. אבל עדיין, מי מצליחה להוציא...
למה תמיד זה פתח תקווה?
מה?
למה זה תמיד פתח תקווה בדוגמאות האלה?
כי הם המושבות, אתה יודע, זה תמיד היא על ראש שמחתנו, זה פתח תקווה, זה תמיד הדוגמה הכי טובה. לא, אין לי שום דבר נגד פתח תקווה, אתה יודע.
כולם אומרים את זה, בסדר.
גדר הזה גם בסדר, אין לי בעיה עם זה. זה סתם משהו שקופץ, אבל לא נורא. ולכן כשמדובר על מרוץ חימוש, אז לפעמים, או לא לפעמים, בדרך כלל, אתה צריך את הצוות ההנדסי שיהיה איתך, וידע להבריק ולהעביר רעיונות, או כמו במקרים שאנחנו רואים בשנה הזאת, גם לאמץ ולגנוב ולפתח ולהתאים רעיונות שיהיו במכונית שלך. כי ברגע שמישהו עושה משהו והמשהו הזה עובד, רוב הקבוצות רצות אחרי המשהו הזה ומנסות לחכות אותו, לפחות לבדוק אותו, לראות אם גם אצלהם זה יכול לעבוד, ובחלק מהמקרים זה לא, למרות שבקבוצות מסוימת זה נראה וואו איזה שיחוק, אז דווקא בקבוצות אחרות, אפילו שמביאים את הפטנט הזה, זה לא תמיד עובד, ואז לראות מי מהן פורצת קדימה. מרצדס, על פניו, בשבע שנים האחרונות, מצליחה להקדים את כולם, ולייצר באמצעות האנשים החכמים שלה, והמהנדסים המבריקים שלה, את המנועים הטובים ביותר, ואת השלטות הטובות ביותר, ואת האירודינמיקה היעילה ביותר. והמשחק פה הוא לא משחק של... מי יצליח להשיג מקדם גרר יותר טוב נגד הרוח, אלא מי יצליח לרתום את האוויר שעובר על המכונית לטובתו כדי לייצר חיתוך נכון יותר ועבודה טובה עם הרוח ולא נגד הרוח, מי יצליח להביא את הצמיגים שלו בכל תרכובת שהיא לסטטוס של יעילות וחום בדרך הטובה ביותר. וראיתם את ההתחכמויות השונות והמשונות, אם זה דרך מערכת בלמים משוכללת, אם זה דרך קונצי אוויר כאלה ואחרים, כל דבר שאנחנו אפילו לא חושבים עליו, שזה מה שבעצם עושה את העניין. והנה הם הביאו את הדס, את אותה מערכת של הדואל אקטיב סיסטם, שדואל אקטיב סטירינג סיסטם, שאתה יכול בעצם למשוך ולדחוף את ההגה ולשנות את הזווית של הגלגלים הקדמיים, כדי לייצר יותר חיכוך עם המסלול ויותר חום, ואתה משתבש בזה במרוץ. עכשיו, זה לא פטנט שהם המציאו דווקא, במקרה הזה זה מישהו שהמציא את זה לפני הרבה זמן, אבל הם היו מספיק חכמים לזהות את החור בתקנות שהם יכולים להחזיר את זה, וכשהתלוננו עליהם, אז כבר זה היה מאוחר מדי, אמרו טוב, אז משנה הבאה אסור, אבל בינתיים זה שלהם, ויאמר מן הצדק לטובתם שהם לא משתמשים בו בכל מקום, אלא מעט לעט, בוא נקרא לזה ככה. אז התשובה אולי ארוכה, אבל אתם מבינים שבסופו של יום, גם כאן אתה צריך לא רק את הנהגים הטובים ביותר, אתה צריך את, את המהנדסים החכמים ביותר והמבריקים ביותר, ותראו, רדבול היו בסיפור הזה, כולם צוקדים לאדריאן ניוי ואדריאן ניוי. אדריאן ניוי כבר פחות בשנים האחרונות מצליח לשלוף כמו איזה דמבלדור בהרי פוטר, איזה קסם מתוך הכובע שלו, ולעשות איזה משהו שיקפיץ את רדבול למעלה. ועדיין, רדבול, למרות הנחיתות שלה מול מרצדס, מצליחה להחזיק איזשהו קרב פה ושם, ואפילו לנצח. הם היחידים שמנצחים חוץ ממרצדס. אז זה בזכות הרבה אנשים מבריקים.
בוא, אז סתיו שוב. יש עשרות סוגים של מרוצים ומכוניות ופורמולות ואינדי ונסקר ופורמולה 1, 2, 3 ומה בעיניך המרוץ או הרכב שהוא מייצג את הנהיגה התאורה ביותר?
ברמת עבודה זאת נהיגת רלי. אין ספק שנהיגת רלי היא הנהיגה הפיור החזקה ביותר, כי התנאים שם משתנים כל הזמן, הקצב הוא אחר לגמרי, רמת אומץ הלב שאתה צריך להפגין, קבלת ההחלטות, גם אם יש לידך נווט שאומר לך מה לעשות, היכולת של בן אדם לשחרר את, את קבלת ההחלטה ולתת לנווט לקבל את ההחלטות וליישם אותם בדרך הכי טובה, כמו שעשה סבסטיאן לוב יחד עם הנווט שלו לאורך עשרות שנים, והם זכו ב-9 אליפויות עולם ובעוד הרבה מאוד מרוצים אחרים, או כמו שעושה אוז'י, הצרפתי האחר, שעושה את זה בדיוק עם הנווט שלו, זה כמו זוג, הם לא יכולים להיפרד בתחרויות לפחות, הם צריכים אחד את השני, יש שם כימיה מושלמת, אחד זה עם היכולת שלו לנהוג, האחר מהיכולת שלו לנווט, אבל, ואני לא מוריד מה הערך של הנווט בסיפור הזה, אבל כנהג ועבודת נהיגה על קרח, על אספלט, על אפר, על אבק, על חול ועל תנאים משתנים, גם של כל מה שאמרתי, רלי עושה את כל הסיפור הזה הכי מאתגר.
יש לך עוד שאלות על מרוצים? כי אני רוצה לעבור למקום אחר.
אתה יכול לעבור.
אוקיי, בוא, אז אני עוזב את השנייה את המרוצים, ואתה עשית עשרות אם לא מאות של נסיעות מבחן. ומעניין אותי לשמוע איזשהו סיפור, אתה לא חייב לציין שמות, של איזושהי נסיעת מבחן שהלכה רע, איזשהו אנקדוטה, איזשהו משהו קוריוז.
שהלכה רע.
כן, שהלכה רע. לא יודע, פאנצ'ר, המנוע התפוצץ, כאילו משהו מצחיק שקרה.
מה ציפית למשהו שקרה טוב, דביר כאן?
זה לא קרה, לשמחתי, עד היום, יכול להיות זה עוד יקרה, זה לא קרה, אבל אחד הסיפורים הזכורים ביותר קרה לי לפני שנתיים, אני חושב, קצת יותר משנתיים, כשהתחילו המהומות בברצלונה, כשחבל קטלוניה ביקש את העצמאות שלו, והתחילו פעם ההפגנות הראשונות, לפני כל הבלגן הגדול, רגע לפני שעצרו שם את כולם וזה, וכשהתחילו המהומות. וזה היה כמו סרט מרדפים. היינו צריכים להגיע לשדה התעופה, והדרך, יצאנו מאוד מוקדם בבוקר. הנסיעה הייתה אני לא יודע כמה אתם מכירים את ספרד, אבל הנסיעה הייתה מטרגונה, שזה מרחק של שעה ומשהו מברצלונה, לא גדול מדי, לכיוון שדה תעופה, ביום יום, דרך שאתה עושה אותה בשעה, שעה ומשהו, והעירו אותנו בבוקר, ואמרו לנו, חבר'ה, קחו את המכוניות, תעלו עליהם עכשיו, תברחו כל עוד נפשכם בכם, אחרת לא תצליחו לחזור לארץ, ולא ארוחת בוקר, ולא קפה, ולא שום דבר, הכינו לנו מין קופסאות כאלה, עם קריחים גואליים בפנים, ועוד איזה משקה דוחה, שרק הספרדים שותים אותו, ואני לא יודע מה זה בכלל, ויאללה, קדימה. עם הקורי שינה על העיניים ועם מה שאתם רוצים, אנחנו נכנסים למכוניות זוגות זוגות ומתחילים לנסוע, וה-20 דקות, החצי שעה הראשונה נראים כאילו הכל בסדר ולא מבינים מה, מה, מה העניין פה, הכל, הכל טוב, ואז אנחנו מגיעים אל המחסומים, ואז אנחנו פותחים את הווייז, ואנחנו מגלים שאנחנו נגיע שעה ומשהו אחרי שהמטוס ימריא, לא לפני שאנחנו צריכים לעשות צ'ק-אין עם כל הפיתולים האלה, וצריכים לקבל החלטות מה עושים, ו... סחבק מבין שאם הוא לא יורד מהכביש אל שולי הכביש ומתחיל לעשות כל מיני מניפולציות, זה לא יקרה, ואחרינו מצטרפות מכוניות נוספות, ולא רק שלנו כישראלים, גם מכוניות מקומיות אחרות של ספרדים. מתחיל סרט מרדפים משוגע שלפי הווייז מכניס אותנו לתוך ברצלונה, והכיוון כאילו הוא לא לשדה התעופה אלא לכיוון הנגדי, אבל עדיין הולכים לפי הווייז וחותכים ונוסעים, ובשנייה האחרונה, בשנייה האחרונה ממש, מצליחים להגיע, כשאפילו עושים איזשהו טלפון לשדה התעופה ולחברת התעופה ומדברים וזה ומודיעים, והגענו באור שינינו בשנייה האחרונה, אבל זה היה פשוט מטורף.
מגניב. בועז, יש איזשהו רכב שאתה חולם לנהוג עליו ולא יצא לך לנהוג, או אם, כאילו מה הגביע הקדוש בעיניך?
וואו, קודם כל יש עשרות כאלה, זה לא אחד אולטימטיבי. אני חושב שהייתי שמח לנהוג על כל, בעצם הייתי שמח לנהוג על טסלה מודל S במצב נהיגה שנקרא אינסיין. זה בעצם החלום כרגע.
שנייה, תפרט, כי עכשיו פעם ראשונה שמעתי שיש רכב שיש לו מצב נהיגה אינסיין.
זה הגיוני שזה יהיה טסלה, אם כן. צריך את מצב נהיגה שנקרא מסק.
אז כן, אילון מסק. במודל S, לא במודל Y ולא במודל 3, המשפחתיות הקטנות וכן הלאה וכן הלאה, המצב הזה קיים. הוא קיים בטסלה מודל S, שהיא בעצמה, נכנסתי לתוכה, הייתי בה, נכנסתי לסוכנות, כל מי שיכנס לסוכנות טסלה בעולם יוכל להתרשם ממנה ולראות כמה מרווחת, משוכללת, וכמו אפל, אתה יודע, אתה מסתכל על מחשב של אפל ואתה אומר, מה, אין פה כלום, הקווים נקיים, אין כפתורים, אין שום דבר, אבל כשאתה מדליק את זה, החוויה היא אחרת, אז זה בדיוק אותו דבר, ובמודל S יש מצבי נהיגה, ואחד ממצבי הנהיגה נקרא Insane, וזה אומר שכל הכוח של הסוללות משתחרר בבת אחת לכיוון הגלגלים ומעיף אותך מעמידה ל-100 בכלום זמן, וזו חוויה שאני רוצה להרגיש אותה. זו חוויה שאני רוצה להרגיש אותה, כי התחושה הזאת של מהירות, כשאתה נמצא בתוך מכונית, רתום אל המושב, וזה סוג של tunnel vision, ככה זה נקרא, התופעה הזאת יקרה tunnel vision, אתה כמו שאתה נוסע במנהרה, והדברים רצים לך מהר מהר בעיניים, ואתה לא ממש קולט מה שקורה בנוף. וכשאתה לא מצליח לקלוט פרטים בנוף, כמו שלימד אותנו ידידנו הנהג עידו כהן, כשאתה לא מצליח לקלוט פרטים בנוף, זה סימן שאתה באמת נוסע מהר. אם ראית פרה, עץ, שלט, זה לאט חביבי. אתה לא צריך לקלוט פרטים בנוף, ואז אתה מבין שאתה נוסע מהר. אחת מהחוויות הכי משוגעות שהיו לי, זה נסיעה, נסעתי עם כמה נהגי מרוצים, אבל אמיתיים, מה שנקרא. אבל אחד מהם זה נהג שוודי, אם אני לא טועה, ששמו פונטוס טידמן, והוא נהג רלי מקבוצת סקודה, ונסעתי איתו במכונית שנקראת סקודה פאביה R5, מכונית רלי, קטע סטייג' קטן של רלי, שאורכו אולי 4 או 5 דקות. זה היה במסגרת של איזה אירוע של סקודה שהיה בחול, ואני הבנתי שאם אני לא מסתלבט עליו, אני מת. פשוט ככה. הבן אדם כאילו הבין שאני לא מתרגש, והחליט להתעלל בי, ונסענו בתוך הסטייג' הזה. אני לא יכול לתאר לכם כל כך בטלפון את הביצועים שהוא עשה, אבל התחושות הן שעוד רגע זה פוגע בקיר, נכנסנו לתוך צינור ביוב ענק כזה, כמו מנהרה שעובר מצד לצד של המסלול, מתחת למסלול, סליחה, כמו תעלה כזאת, ועוד כל מיני, הוא יודע את הדרך, אני לא ידעתי, ואני קשור אליו, וכל מה שאני צועק לו, זה גו פונטוס, גו פונטוס, גו פונטוס, אני משגע אותו. זה בסוף היה כזה מוצלח, שהם החליטו לקחת את הסרטון הזה, והם שמו אותו באתר העולמי של סקודה, כאחד מהסטייג'ים היפים שהיו שם באירוע, כשאני בעצם הולך למות, והם נהנים מזה.
יש לי כמה שאלות קצרות אליך. דביר כאן.
בבקשה.
מידה סוויפ. מה הכי מהיר שנסעת? שנהגת? כמש?
300.
וואו.
וואו.
כן. האם... לא, קודם כל זה לא קרה בארץ, וזה קרה באירופה, במזרח אירופה, כשלידי יושב בחור, שנסע איתי באותה נסיעה, לאחת המכוניות הקיצוניות, ואז... ואני נוסע ונוסע ונוסע, וככה בלי לשים לב, אני פתאום על 210, 230, 240, ואז אני מטפס הלאה, ואני רואה שהוא מתיישב ככה בכיסא, וקצת יותר נדרך, אנחנו מגיעים מכיוון ה-300, והוא אומר לי, קורפל, אתה קולט שאתה ב-300, אני אומר לו, כן, והוא אומר לי, אתה יודע איך המכונית מתנהגת ב-300, אתה יודע שהיא בולמת אחרת, מגיבה אחרת, אתה לוחץ על הברקס, היא לא עוצרת תוך שנייה, לוקח לאיזה חצי קילומטר, אני אומר לו, לא, מעולם לא נסעתי באמירות הזאת בכוונה, והוא נהיה לבן. הוא נהיה לבן. עכשיו, האמת היא שזה נכון, מעולם לא נסעתי במהירות של 300, אבל אני כן מבין את המשמעות, ואתה לא יכול ללחוץ על הברקס כמו שאתה נוסע ב-50 קמ"ש, כי אחרת אתה תתרסק תוך שנייה ותאבד שליטה. במכוניות יש התנהגות שונה במהירות של 50 בתוך העיר, ב-100, ב-120, ב-200 וגם ב-300. אז בכל דבר יש את הקצב שלו, את הקצב סגירה, את התגובה, את כל הדברים האלה, אז זו הייתה חוויה מדהימה. תראו, חלק מהדבר המטורף בנהיגה, זה אולי יפתיע אתכם, אבל זה דווקא התאותה. כשאתה בולם ממהירות של, היום דיברנו בתוכנית בעולם הרכב, על אחת המכוניות הקיצוניות שנקראת בוגטי בוליד. זו מכונית שמזנקת מ-0 ל-500 וחוזרת ל-0 ב-30 שניות.
מה?
אתם יכולים לדמיין מה עובר על גוף של בן אדם שנמצא בתוך מכונית שמגיעה ל-500 קמ"ש ב-20 שניות, אבל חוזרת ל-0 תוך 10 שניות מהקטע הזה. ותוך 30 שניות הגוף שלך עובר איזה מטמורפוזה, זה משהו מטורף בזמן הזה. ובני אדם, בני תמותה שצריכים להיות בתוך הדבר הזה, זאת החוויה, זה הדבר, אתה בקצה, אתה מבין, אז אתה מבין דברים אחרים.
בוא, אז אני חוזר לשאלות המהירות, דגש על מהירות.
Okay.
האם הקטע?
לא.
האם אהבת GTA?
אבל הייתי קרוב מאוד.
האם אהבת GTA? שיחקת GTA פעם?
פחות.
ושאלה אחרונה, האם, או יותר נכון, באיזו תדירות אנשים מתקשרים אליך להתייעץ על איזה רכב לקנות?
5 פעמים ביום בערך.
5 פעמים ביום?
וואו.
כן. מתקשרים לא, אבל שולחים הודעות.
בסדר, כי 2020. וברצינות, מה מומלץ למשפחתית צעירה כזה? לזוג צעיר.
אתה יודע, באיזה תקציב, באיזה אזור, עוד כל מיני מיליון מקומות, עוד כל מיני שאלות אחרות.
עזוב אותך, נו.
הוא לא רוצה לנסוע 300 במשפחתית שלו.
כן, מה אתה ממליץ? אתה יודע, רכב סטנדרטי למשפחה צעירה בישראל.
כן, מאחר ואני מבין שאתה חסון אולטימטיבי, אז הייתי שולח אותך לאיזה יונדאי איוניק מתוחכמת ומשוכללת ומודרנית והיברידית ועם רמת בטיחות גבוהה, אבל תכלס, צריך מכונית, יש בה, אתם יודעים, התפיסה אומרת דבר כזה, זה מצד אחד זה הדבר השלישי בחשיבותו, או מבחינת איפה, אפילו הרביעי בחשיבותו, קודם זה מה תלמד, איפה תגור, עם מי תתחתן, במה תעבוד, ובסוף זה עם איזה מכונית תיסה. אבל לפני שאתה יודע מה תלמד, איפה תגור, במה תעבוד, ועם מי תתחתן, יש לך מכונית, כי המכונית היא אתה. אז כל אחד, זה כמו בגד, אתה לובש את מה שאתה הכי אוהב, ואתה גם נוהג במה שאתה הכי אוהב, לפי התקציב שלך, בדיוק כמו בגד.
טוב, תשובה מצוינת.
כן.
בועז, תודה רבה לך, אנחנו נסיים פה את הראיון, אנחנו הולכים לעשות קטע שאני, יש לי חיבה עזה לשמות.
אנחנו כתוכנית.
אנחנו כתוכנית, אבל אני במיוחד, ואני חיפשתי את הסרט השמות הטובים, השמות הטובים ביותר של נהגי פורמולה 1. אתה רוצה להישאר פה רק להקשיב לזה?
אני אשמח.
אז אנחנו מתחילים.
אתה יכול גם לאשר או לפסול את ה...
כן, יש לך משהו, סיפור להליד על מחד מהם, אתה מוזמן.
אני, כן, אני בינתיים מקשיב מהצד.
אוקיי. במקום העשירי, רובנס בריצ'לו, ברזילאי.
שם מצוין.
במקום התשיעי, זולט באומגרטן.
באומגרטנר. זולט באומגרטנר.
זה כיף שמישהו מתקן את ויר ולא...
תודה רבה.
זה מתקן
אותי. על אותו סוג של טוני בטנהאוזן. האמריקאי. שם של ראפר השוודי, סלים בורגוד.
סלים בורגוד היה מתופף של להקת אבא.
מה?
מה? והוא היה בפורמולה 1?
סלים בורגוד הוא נהג רלי, והוא היה מתופף של להקת אבא.
מדהים.
וואו. וואו. האם ידעתם את זה?
אני לא יודעת באיזה... איפה אנחנו, אז אני סתם אמשיך. במקום החמישי, נגיד. הוא כאילו, כולם מכירים אותו, אבל זה שם ממש טוב. אז מקס ורשטפן, ורשטפן.
ורשטפן, כן.
במקום הרביעי.
כן.
ביל צ'יזבורג.
וואו.
אתה לא יכול לקרוא את השם הזה בלי להשלים גר.
נכון. במקום השלישי, חואן פבלו מונטויה. איזה שם. במקום השני, הפ שרפ. הפ?
שרפ.
שרפ. אמריקאי. והמקום הראשון, הבלגי, בשנות ה-70, ברנארד דה דרייבר.
וואו.
אתה הכרת את ברנארד דה דרייבר?
יש, יש, יש כמה שמות מאוד מאוד מיוחדים. אם אתם מסתכלים במיוחד על, ה, על הצד מארצות הברית, זה באמת מדהים. נהג פורמולה 1, שקוראים לו סקוט ספיד.
סקוט ספיד רשום פה, הוא ב-Honorable Mention, כמובן סקוט ספיד.
כן, בדיוק. אתה יודע, זה יותר מתאים לדמות בסרט עם ספידי מקווין, מכוניות, 2, 3 או 4.
בדיוק.
אבל הנה חידה בשבילכם, איזה דמות ובאיזה סרט דיבב מיכאל שומחר.
וואו. אוי, אנחנו אוהבים.
אני לא יודע.
לא, זה אתגר, אני יודע.
לא, אין לי מושג.
אין דרך לדעת.
אין לך מושג, אה?
אין דרך לדעת. צריך... בגרמנית.
לא.
הוא דיבב באנגלית.
באנגלית,
כן. סרט הוליוודי.
מטוסים 2.
זה סרט שלדעתי הוא לא הוצג בקולנוע בישראל, כמובן סרט ילדים אנחנו מדברים, אבל זה סרט שנקרא אסטריקס באולימפיאדה.
וואלה.
יפה.
אם אתם מכירים את הדמות של אסטריקס, זה
הדמות.
מי הוא היה?
אז הוא דיבב שם איזושהי דמות, ויחד איתו ז'אן טוד, מי שנשיא ה-FIA נכון להיום, אז הוא היה הבוס של פרארי, ביחד הם באו ועשו את זה, והוא גם דיבב את הדמות בסרט מכוניות, בסרט הראשון, עם אותו, עם אותה מכונית קצנה שהתרגשה לראות את מייקל שומאקר במוסך שלו, שהוא בא לעשות אצלו את הטיפול. וגם לואיס המילטון דיבב איזושהי דמות.
יש לך ילדים או שאתה רואה מכוניות בלופ לבד?
סליחה?
יש לך ילדים או שאתה רואה את הסרט המצורר מכוניות בלופ?
הילדים שלי כבר גדולים מדי בשביל זה.
זה אתה, כמו שחשדתי, זה אתה.
למרות שבעיניי אין שום גיל, אבל אני שמח להגיד לכם שנפלה בחלקי גם הזכות, וגם אני דיבבתי דמות, וזה היה בסרט טורבו שהיה כאן בישראל.
וואו,
גם אני אפילו דיבבתי איזה דמות בקולנוע. ואם מדברים על הדברים האלה, אז אין ספק שדרייב טו סרווייב, הסדרה בנטפליקס, עונה ראשונה, עונה שנייה, ובקרוב גם העונה השלישית, שתתעד את כל מלחמת הקורונה של הפורמולה 1, זו הסדרה הכי טובה ever מבחינתי בנטפליקס. בסרטי הקולנוע, סרטי הקולנוע, אם זה הסרט ראש כמובן,
ראש, סרט מדהים.
סיפור הגדול בין ניקי לאודה לבין ג'יימס האנט, אם זה פורד נגד פרארי, שכולם רצו לראות אותו פה ובצדק, ופתאום, פתאום אנשים מבינים את העולם שמעבר למכוניות, כי פעם תמיד, נהגו להגיד, נו, מה, כמה משוגעים שרצים אחד אחרי השני סביב אותו מסלול, ואנשים לא הבינו את הסיפור האמיתי, אבל היו סרטים גדולים מאוד, כמו ימי הרעם עם תום קרוז, ועוד 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 ש... שפתחו עבור הקהל את עולם מרוצי המכוניות ועולם מרוצי האופנועים, וגם שם יש כמובן אגדות גדולות מאוד. בקיצור, זה שאנחנו לא כל כך בתוך הספורט הזה, ואין לי טענות, כי כדורגל וכדורסל ואנשים אחרים זה גם כדבר נפלא. אז, זה לא אומר שהוא עצמו לא נפלא, זה ספורט נפלא.
תודה רבה.
בועז, תודה רבה.
תודה, בועז.
תודה רבה לכם.
ביי ביי.
כל טוב.
ותודה לבועז קורפל. סקר אחד שאני רוצה לעלות מהרעיון עם בועז קורפל. האם דמבלדור הוא קוסם מהסוג ששולף קסמים מהכובע?
דמבלדור?
דמבלדור.
דמבלדור.
אמרתי דמבלדור?
לא יודע מה אמרת.
דלת פולה. דמבלדור. היה שם איזה מסע... היה שם ברעיון איזה קטע שהוא אמר כאילו, כמו דמבלדור, הוא שולף קסמים מהכובע, ואני כזה...
אוקיי.
זה לא דמבלדור. זה לא דמבלדור שאני מכיר.
מאזינינו די ארי פוטר, לא...
אני לא מכיר דמבלדור. כאילו, שמעתי את השם הזה פעם, אבל... כאילו, אני מניח, הבנתי שזה מהארי פוטר, אבל אני לא יודע מה זה, באמת.
גנדולף היה יותר זורם לך?
גנדולף היה בסדר.
אבל גנדולף בטוח לא היה קוסם ששולף דברים מהכובע.
לא.
הם כולם שם קוסמים? כל השמות האלה זה שמות של קוסמים?
גנדולף הוא וויזרד, ואני...
האם וויזרד וקוסם זה לא אותו דבר?
ברור שלא.
סקר, מה זה ברור? וויזרד, קוסם. The Wizard of Oz.
אתה רוצה להגיד שוושינגטון ומג'יק ואורלנדו זה אותה קבוצה?
איך?
אורלנדו מג'יק ווושינגטון וויזרד זה אותה קבוצה.
לא.
אופה.
אופה.
אבל מג'יק...
אבל אם ההבדל ביניהם הוא רק העיר?
סליחה, מג'יק זה קסם. קסם עצמו.
נו, ומג'ישן וויזרד
זה
קוסם.
מג'ישן
זה
וויזרד
זה.
לגמרי. אם היה לך אורלנדו מג'ישן ואורלנדו מג'יק,
הייתי עושה את זה לפוטבול טים של וושינגטון. הייתי קורא להם בוושינגטון מג'ישנס.
מג'ישנס.
הייתי נשאר פוטבול טים.
היית נשאר פוטבול טים?
הייתי נשאר פוטבול טים.
פוטבול טים זה גאוני.
זה מעולה. זה האנסופר פאור שלך.
זה מעולה, דביר, זה מעולה.
פשוט אנרכיה.
כאילו בישיבת צוות של טוב, אנחנו צריכים לשנות את זה, זה לא טוב, זה לא בסדר, זה שנים ככה.
אתה היית דואג לה...
בוא נקרא לזה פוטבול טים. פשוט בוא נקרא לזה פוטבול טים.
אתה בן אדם בישיבת צוות שדואג להעלות את השמות הכי גרועים, כדי שלא יהיה לברירה, אלא להישאר עם השם הקיים.
בדיוק.
The Washington Towers.
אתה גם היית משנה את השם של השם של וושינגטון לפוטבול סיטי.
חבר'ה, רגע, רגע, רגע. סגל הרץ כזה מתפרץ לחדר. חבר'ה, תקשיבו.
יש לי את זה.
יש לי את זה. פוטבול סיטי. בום.
יפה מאוד.
נסיים בשלוש ורק שלוש.
או.
תוספות לפיצה.
מי העלה את זה?
אני לא יודע.
זה סתיו, כי אמרתי דביר הוא טבעוני, זה יהיה זה.
מה קשור, למה טבעונים לא עושים תוספות על פיצה?
לא, אבל זה יהיה רכות.
לא, אבל הוא מכניס לי פה עכשיו
דילמה. כאילו הורדת לו 66%.
כן?
גבינות ובשרים, שאתה יכול להוסיף לפיצה.
עכשיו שאתה אומר, אני מסכים.
זה מדעית 66%. מסתכל על זה תוספות?
יהיה רכות, חלבי, גבינות ובשרי.
מישהו אחר רוצה להתחיל?
כן, אבל דביר אכל פעם, עשויה, השתתפנו בדברים, הוא אמר מיונז.
רגע, 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 דביר, יכול להיות...
כי אם אני אומר שלוש ורק שלוש, שזה רק שלוש דברים שאני משאיר, אם אני משאיר את זה בעולם, אני לא יכול לגעת בזה, זה מטופש. בוא, אם
אתה מעיף את כל הדברים מהעולם, אתה כבר לא תהיה טבעוני.
זה לא נכון.
כן?
כן, אהבתי גם בעלי חיים. אין לי מה להציל. הם רק באים בצורת פסטרמה ופפרוני.
איזה בעלי חיים ישרת?
התחלתי השבוע לעשות לתום כזה, הוא ממש מצחית אותו, במיוחד עכשיו שהוא חולה, אז כאילו אני מנסה לשמח אותו קצת, ואני עושה לו חיקויים של בעלי חיים, שזה בגלל קולות של בעלי חיים.
תעשה לו אלמו.
אם זה לא... אני קורא לזה חיקויים של בעלי חיים, כן.
כן, אבל למה בגדול?
כי אף אחד לא קורא לזה חיקויים של בעלי חיים, בוא נעשה, איך עושה... כלב, אף אחד לא אומר, אתה רוצה לשמוע את החיקוי שלי של כלב?
נראה, אם אתה עושה את זה ממש טוב.
אוקיי.
בוא נעשה כולנו חיקוי של כלב.
אוף אוף.
טוב, זה איך עושה כלב, אבל חיקוי של כלב זה...
זה פודל.
תלוי איזה כלב. רף! רף!
זה השכנה שלך בכפר סבא סתיו.
התחלתי להגיד...
איזה הופעה קיבלתם שלה
בראשון? וואו.
התחלתי להגיד שתלו לנו חולה, ואני קצת עושה לו צחוקים וכאלה, ו... היה איזה פואנטה. לא זוכר.
משהו עם חיות.
מדהים.
אהבת את החיות מעולם, נו? עשית לו חיקוי של חיות. חיקוי של בעלי חיים. לא כמו שכולם אומרים, עשית לו חיקויים של בעלי חיים.
אני לא יודע לאן נגרתי מזה.
יאללה. חלפניו.
אוקיי. קרוע.
פפרוני.
פפרוני גם אני.
איזושהי גבינה, ולא אכלתי איזה, לא אכלתי איזה, בא לי להגיד כזה, זה גבינת עזים כזאת.
בול, בול, העגולות האלה, הצ'אנקיות האלה.
כן, שכזה, הן לא נמסות, אבל הן נהיות מאוד רכות בפנים.
גיליתי את זה במבצעים של הסנדי, פנדי, שאפשר להביא מלא תוספות, ואז פשוט זרקנו את כל התוספות, ופונה, גבינת עזים על הפיצה, זה פשוט מעולה. אז אני הוספתי לפפרוני וגבינת עזים שנראה שהסכמנו, זה טונה.
אוי, זה הקריפטונאי של הפיצה.
טונה זה מעולה.
תן לי אפילו אננס, כאילו.
לא, איכס.
טונה זה קריפטונאי של פיצה.
עכשיו דבר יבאס, קדימה.
אני מה זה לא הייתי אמור להיות הבן אדם שמסיים את הסגמנט הזה?
אבל בוא אתה...
אפילו...
עגבניות, זיתי קלמטה.
די!
בצל!
אפילו השפיץ שהיה לי, כבר אמרתם אותו. חשבתי שיהיה ויכוח. תירס זה הייתה איתן למטה ואננס. חשבתי שיהיה ויכוח על אננס, אבל אמרת אננס וזינזול, אז...
אננס זה גרוע, אבל הוא בחר טונה, אז כאילו כבר עדיף אננס.
מעולה.
כאילו זה הפך את הפיצה, אננס טווח.
האם אתם מעדיפים על הפיצה שלכם אננס או טונה?
וואו, סקר מעולה. נגיד, הבעיה היא ששמים טונה, הם שמים כאילו את הטונה מהפכית, שזה כאילו דרק, אם הייתם שמים כאילו נתח טונה, זה די יכול להיות טעים.
טונה על פיצה זה טעים.
למה אתה מסתכל עליי? מי אתה חושב שהקהל שלך פה?
טונה על פיצה זה טעים.
לא, זה לא.
דביר, שאכלת פיצה פעם.
זה הטעים.
זה הטעים.
אבל, לזכותם יאמר, שטונה זה טעים על הכל, והכל טעים על פיצה. אז כאילו...
טוב, בזה אנחנו ממש לא מסכימים.
כל טעים על
פיצה?
לא, אני לא אוכל פיצה עם טונה. אני לא אוכל פיצה עם טונה.
כן, הרגע.
תהיה עכשיו פיצה עם טונה, וזה יהיה הדבר היחידי, אתה לא תאכל?
בסדר, אבל זה לא צודק, אני אוכל הכל. אני אוכל חצילים גם שאני לא אוכל, אבל...
פיצה עם חצילים? תודה רבה, אתה לא אוכל הכל על הפיצה. לא כל דבר טוב על פיצה. שוקולד לא טוב על פיצה.
שוקולד זה אדיר על פיצה.
מה? אכלתי פיצה עם שוקולד.
שוקולד זה אדיר על פיצה.
הרסק עגבניות, כאילו... כן, לחם עם שוקולד, וכאילו בבצק של הזה, והכינוחים החדשים האלה, אבל...
אכלתי את זה בברזיל.
פיצה, והתוספת שלך למעלה מעבר לגבינה והכל שוקולד?
טוב, אני... היה פעם את הפיצות מקפיצות האלה של המיקרוגל, העגולות המגעילות האלה.
פיצה מקפיצה.
ברור.
אז כן, הייתי שם עליהם סירופ שוקולד.
אני עושה הומייד?
לא.
לא, אתה מחמם במיקרו.
פיצה עם שוקולד הומייד, אתה לוקח את הפיצה מקפיצה, אתה שם שוקולד, אתה האדריכל שמאחורי המנה הזאת.
אני הייתי אוכל את זה אחרי שזה היה כמו מתחמם עם חומוס.
וואו,
וזה הטעים.
טוב, אני רוצה... וואו. אני רוצה סגמנט שבוע הבא, אבל אני רוצה את זה גם מהמאזינים שלנו. אם בא לכם, בבקשה, לכתוב לנו בפרטי. אני שונא שאתם כותבים את זה על גבי הפרק, ואז כולם רואים בתגובות. תכתבו לנו בפרטי בפייסבוק, מה הדבר הכי מגעיל שהכנתם ואכלתם.
וואו.
וכשהייתם ילדים.
אבל אני רוצה דברים שאתם כאילו תגנו עליהם. לא כאילו יצא לי בטעות, אכלתי כי הייתי מת מרעב. כאילו, תגנו על הפטיש שלכם למשהו מוזר.
פיצה עם חומוס מהילדות זה היה תענוג. חומוס גם חומוס קר כזה, אחלה כזה, הכי גרוע כאילו, ועם פיצה מקפיצה עגולות האלה, שזה הכי גרוע, ובמיקרו.
אני אתן לכם טיזר לכמה ווירדו אני. אני יכול לאכול ספגטי בפיתה.
ספגטי, מישהו עכשיו רוצה מונה, זה עכשיו...
זה עכשיו גורמה שלי על שני.
כן, דביר, אתה פספסת, כאילו, יכלת להוציא פה יציאה מטורפת.
כן, יכולת להקדים איתי על שני.
וכאילו, זה מדובר, ואומר שזה טוב, וכאלה.
ברור שזה טוב.
טוב, בתור בן אדם שמת על סנדוויץ' עם הכל...
בצק ובצק.
כאילו, שמי הכל בסנדוויץ'.
טוב.
חוץ בטונה. יאללה, תשלחו לנו את הדברים שלכם, אתם לא תעשו את זה, אתם תהיו אפסים.
נכון. תודה רבה שהזנתם.
תודה רבה.
ביי ביי, תודה סייל ומפיקה, תודה לך סתיו.
תודה לך דביר.
ביי ביי גם קייל אורי.
Thank you guys, appreciate it, have a great night.